דיברתי על על המשמעות של חושן משפט, והסברתי שם שיש לו הרי שתי משמעויות מנוגדות, מצד אחד הוא הכי גמיש בעולם, מצד שני הוא הכי קשיח בעולם, ואז הסברתי שהיסוד של שני הדברים זה שני צדדים של אותה מטבע, כי בעצם השורש הוא שמדובר פה בחובות שמוטלות עליי, שיסודן בזכות של השני, בניגוד ליורי דעה, שזה רק חובות שמוטלות עליי, ולשני אין זכויות. עכשיו, בעצם, מי שעל זה עוד לא הספקתי להעיר, אז אולי זאת הזדמנות טובה להשלים את זה, אבל זה גם תשובה למה שאני אמרתי לך עכשיו. יש שאלה, כיוון שאפשר להתנות על דיני ממונות, למשל דיני שומרים, אז שומר שכר יכול להתנות שהוא יהיה פטור בגניבה ועבדה, למרות שמן הדין הוא חייב, אבל יכול להתנות שהוא יהיה פטור, או להפך, שומר חינם יתנה שהוא חייב בגניבה ועבדה, זאת אומרת לפי הסכמת הצדדים. עכשיו, במקום שבו למשל יש חוק מדינה, או דינא דמלכותא, אז התניה מכללא, זאת אומרת, אז אם החוק קובע ברירת מחדל לדיני שומרים, זאת אומרת, אלא אם כן הם עשו חוזה מיוחד, אבל אם הם לא עשו חוזה, אז יש, נגיד שהמדינה קבע איזושהי ברירת מחדל. בעצם זה מה שמחייב גם מבחינת ההלכה, כי זה כאילו שהתננו. כל הציבור כולו התנה את התנאי הזה, ועכשיו שומר חינם יהיה חייב בגניבה ועבדה. עכשיו השאלה, האם כשאני לומד תורה, האם כשאני לומד משפטים, אני בעצם צריך לברך ברכת התורה? כי הרי בעצם ההלכות המעשיות שמחייבות אותי בפועל, זה מה שכתוב בספר החוקים, לא מה שכתוב בשולחן ערוך. שולחן ערוך זה לא רלוונטי, במקום שבו חוק המדינה קבע, דבר בדיני ממונות. בדיני ממונות, כשחוק המדינה קבע הגדרות מסוימות על חוזה כלשהו, מה שלא יהיה, זה מה שמחייב גם הלכתית. אז מה המשמעות של כל הסוגיות שמדברות על בני שומרים, ובישיבות מתעסקים עם זה שעות ושנים, ומשקיעים בזה המון אנרגיות, לברר שומר חינם ושומר שכר, ומה התורה אמרה פה, כל העסק הזה לא רלוונטי בכלל. אם יש דיני שומרים אחרים, זה לא מחייב, זה לא רלוונטי. אז מה המשמעות בעצם של הסוגיות האלה? זה עדיין תורה, באיזה מובן? ואני חושב שהטענה היא, שכן, זה תורה, וללמוד משפטים זה לא תורה. למרות שבפרקטיקה, זה מה שאני צריך לעשות, דווקא מה שהחוק אומר, ולא מה שההלכה אומרת. בגלל שלא נכון לזהות תורה עם הלכה. הלכה יכולה להיגזר מעוד שיקולים, חוץ מאשר מה שהתורה אומרת. יכולה להיגזר ממנהג, מדינת המלכותא, מכל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל זה לא הופך את משפט המלך להיות חלק מהתורה. זה דבר שהוא לא תורה, אני לא מברך עליו ברכת התורה. כמו שאם אני משתמש בנוסחה מתמטית כדי לחשב חישוב לצורך יישום ההלכה. לא יודע, לחשב נפח של מקווה, או מרחק בין קברים, או יש כל מיני חשבונות מתמטיים שאני עושה כדי ליישם את ההלכה, צריך לחשב כל מיני דברים. האם הלימוד של המתמטיקה, של העניין הזה, היא, אפשר לברך על זה ברכת התורה? לא. למה לא? כי המתמטיקה היא אמצעי כדי לדעת איך ליישם את ההלכה, אבל זה לא תורה, זה לא משהו שהוא קשור למה שניתן בסיני, דבר השם, וכו'. אותו דבר גם במשפטים. אני אולי צריך ללמוד את המשפטים כדי לדעת מה לעשות, אבל זה לא הופך את המשפטים לתורה. זה לכל היותר אולי מכשירי מצווה. אבל זה לא תורה בעצמו. אז מה כן ההגדרה של תורה? ההגדרה, וכאן אני חוזר לשאלה שבה פתחתי, ההגדרה של תורה זה בעצם האמת התיאורטית, הצרופה, גם אם היא לא מתיישמת בכלל בעולם, כן, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, למה נכתב שני וקבל שכר? אז זה בעצם משהו שלא מיועד ליישום וגם לא ייושם אף פעם. אז מה הערך של הדבר הזה? הערך של הדבר הזה זה לדעת שעל פי האמת, אם יש בן סורר ומורה שעומד בקריטריונים האלה והאלה, זה דינו. זה רצון השם, זה קביעת התורה, ואת האמת הזאת אתה צריך ללמוד, זה מה שנקרא תורה. בלי שום קשר לשאלה אם זה בר יישום, אם זה יתיישם אי פעם. עצם העובדה שזה רצון השם, אני לומד את רצון השם, זה מה שנקרא תורה. אותו דבר נגיד בשומרים. כשאני לומד את דיני שומר שכר, אני לא לומד את זה כדי לדעת מה לעשות. אני לומד את זה כדי לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה בסיטואציה, גם אם היא היפותטית, בסיטואציה הזאת. כי רצון השם זה הדבר שנקרא תורה, וללמוד אותו זה הערך, בלי קשר לשאלה אם הוא מיושם או לא מיושם. ובמובן הזה, זה אני חושב שכן הזכרתי, נגיד שהמפקיד והשומר ייתנו על דיני השומר, פטרו את השומר שכר מגניבה ועבדה. עדיין האמת היא שמגיע למפקיד תשלום על גניבה ועבדה. זה ברור, זאת האמת הצרופה, זה לא יכול להשתנות. מה שהם יכולים להשיג בהתניה שלהם, זה להגיד שהמפקיד מוותר לשומר על התשלום. אבל זה שמגיע לו תשלום כזה, זאת אמת ברורה, זה רצון השם, וזה לא יכול להשתנות. וזה תורה, לא מה שקורה בפועל. קורה אם ויתרנו, אז מה שקורה בפועל קורה משהו אחר לגמרי, לא משנה. אז ויתרנו, לתת מתנות אפשר, לא רלוונטי. תורה פירושו מה הקדוש ברוך הוא רוצה בכל סיטואציה. וזה לא משנה בכלל אם אחרי זה אני יכול לתת מתנות, לעקוף את זה, לעשות כך, לעשות כך, זה לא חשוב. התורה שבזה זה בעצם מה האמת אומרת שנכון לעשות בסיטואציה הזאת. ואתה יכול זכותך לבחור לא להתנהג לפי האמת. זה בסדר, מותר לך לתת מתנות. אבל עדיין האמת נשארה בעינה, אף אחד לא יכול לגעת בה. זאת האמת. והאמת זה מה שנקרא תורה. בלי קשר למידת היישום. זה השלמה לשיעור הקודם. אבל עכשיו אני חוזר לשאלה של עזרא על רש"י, באותו מובן אני אענה גם פה. ואתה אומר, מה שאומר רש"י הוא בעצם לא בר יישום. בגלל שאף אחד לא יציית לו, אנשים יצילו את עצמם בממון חברה, ואחרי זה ישלמו. אבל אף אחד לא יציית לחוק שאסור להציע עצמו בממון חברו. יכול להיות שזה נכון, אבל עדיין ללמוד את האיסור הזה, שאסור לאדם להציל עצמו בממון חברו, זה נקרא ללמוד תורה. כי זאת האמת. זה מה שבאמת צריך לעשות במצב כזה. זה שאנשים לא יעשו את זה, ואחרי זה אנחנו נמצא דרכים כאלה או דרכים אחרות, בסדר, זה כמו התנייה, כמו דין הדמלכותא, זה לא משנה. אבל האמת היא שבסיטואציה כזאת אסור לך לשלוח את ידך לממון חברך. אתה צריך למות, זאת האמת הצרופה. אם אתה עושה את זה או לא עושה את זה, זה דיון אחר. לפעמים אפילו לגיטימי לא לעשות את זה. במקרה הזה לפי רש"י זה לא לגיטימי. אבל אפילו אם זה לגיטימי, זה לא משנה. עדיין זה לא משנה את העובדה שזאת האמת. הזכרתי, אני לא זוכר אם הזכרתי, אבל בהתכתבות מליאה, ואני העליתי את העניין הזה, הגמרא מחלקת בין מתנה, בדבר שבממון הרי אפשר להתנות, אמרתי את זה, אז יש שני ניסוחים של התניה. אני יכול להתנות, ללוות כסף, על מנת, להלוות כסף, סליחה, על מנת שלא תשמתי משביעית, כאילו שאם תגיע השביעית, החוב לא ישמת, אתה תצטרך להחזיר לי את ההלוואה, זה מתנה על מה שכתוב בתורה. אבל אם אני מתנה על מנת שלא תשמתני בשביעית, לא שלא תשמתני שביעית, אלא שלא תשמתני בשביעית, זה מותר להתנות, להלכה, זה רבי יהודה, המחלוקת רבי יהודה אומר, אבל את זה מותר להתנות. למה? כי על מנת שלא תשמתני שביעית, אני מנסה לשנות את ההלכה עצמה, השביעית משמתת, זה לא תלוי בך, השביעית משמתת, נקודה. לכן את זה אתה לא יכול להתנות גם בממונות, כי גם בממונות האמת ההלכתית היא האמת ההלכתית, אתה לא בידיך, מה שהקדוש ברוך הוא קבע זאת האמת. מה שאתה יכול כן לעשות, זה להגיד ללווה, דע לך, שאני נותן לך את ההלוואה, בתנאי שאתה תיתן לי מתנה, למרות שאתה לא חייב לי את הכסף. וזה הכוונה, על מנת שלא תשמתני בשביעית. זאת אומרת, על מנת שאתה לא תשמת אותי בשביעית, לא על מנת שהשביעית לא תשמת אותי. עם השביעית אני לא יכול לדבר. השביעית משמתת אותי בהגדרה. אני יכול לדבר איתך, להגיד לך, אתה אל תשמת אותי בשביעית, אתה תיתן לי מתנות למרות שלא מגיע לי. בסדר, זה אני יכול להתנות איתך, וזה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, אני בעצם לא יכול לגעת, גם בתחום הגמיש הזה שנקרא דיני ממונות, אני לא באמת יכול לגעת בדיני התורה עצמה. מה שאני יכול זה לתת מתנות, בסדר, כל בן אדם יכול לתת מתנות, אבל לא יכול, גם בדיני ממונות אי אפשר לגעת בדיני התורה. דיני התורה נשארים לתמיד ככה, הם לא בידינו, אנחנו לא יכולים לגעת בהם. ובמובן הזה, מה שרש"י אומר פה, שאסור לאדם להציל עצמו בממון חברו, זה דין התורה, זאת האמת. כשלומדים את זה, רש"י, כן? כשלומדים את זה, לומדים תורה. יש לבני אדם אחרי זה בפועל יבחרו לא לציית, ואחרי זה ישלמו, בסדר, בחירות שלהם, לא קשור. אבל כשקובעים את ההלכה הזאת, אנחנו לא קובעים אותה רק כדי לוודא שאנשים יישמו אותה. גם אם אני בטוח שאנשים לא יישמו אותה, עדיין זאת ההלכה, צריך לקבוע אותה, כי זאת האמת. ולכן, זה שרש"י אומר את זה, זה לא אמור להפריע לו, גם אם הוא יסכים להערכה של עזרא, שאף אחד לא יציית לו, זה לא אמור להפריע לו, זאת האמת, לא תצייתו, אז לא תצייתו, מה אני יכול לעשות, אבל זה לא משנה את האמת. זה כמו, פעם חשבתי על יש איסור לכבות דלקה שפורצת בשבת. סליחה, יש איסור לכבות אש בכלל בשבת, כל מחבז אחד מעבוד מלאכה. יש איסור להציל דברים מהבית הבוער בשבת. למה? מחשש שמה הוא יהיה בהול על ממונו, וככה ישכח ששבת היום ויבוא לכבות את הדלקה. זה גמרא בפרק 16 במסכת שבת, פרק כל כתבי הקודש. עכשיו, צריך לשים לב טוב, האיסור לכבות במצב כזה, כבר העירו האחרונים, איסור לכבות במצב כזה הוא איסור דרבנן. כי כיבוי דאורייתא זה רק כיבוי כשאתה צריך את הפחם. אתה מכבה את הפתילה כדי שישאר פתילה מפוחמת שאפשר יהיה להדליק אותה, כמו שמכינים את הנרות להדלקת נרות בשבת. אז מדליקים ומכבים, ואז יותר קל להדליק את הנר, כי כבר הקצה שלו הוא מפוחם. כן, אז הכיבוי שהוא איסור דאורייתא, זה כיבוי בשביל לייצר פחם, או פתילה מפוחמת, או פחם ממש, כן, פחמים. אבל כיבוי, כשאני לא רוצה את האש, זה לא איסור דאורייתא, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, אבל ההלכה, לפי כמעט כל הפוסקים, חוץ מהרמב״ם, ההלכה היא כמו רבי שמעון, שמלאכה שאינה צריכה לגופה היא לא איסור דאורייתא. עכשיו, פה יש דבר מדהים. זאת אומרת, אומרים לי, אסור לך להציל את הממון שלך מהבית, פרט למזון שלוש סעודות וכתבי הקודש, והבגדים שאתה לובש. זהו, זה הדברים היחידים שמותח על הציל מהבית. כל השאר אתה צריך לתת לו להישרף. אוקיי? וכל זה למה? בגלל חשש שמה תבוא לחבות, וגם אם תחבא, גם אם תבוא לחבות ותעשה את זה, זה רק איסור דרבנן. ועל זה אני אמור לוותר על כל ממוני, עלי אדמות. הבית שלי הולך כפות, כל הרכוש שלי שנמצא בבית הולך, זהו, לא נשאר כלום. בגלל חשש שאני אגיע לאיסור דרבנן. זה דבר מדהים, הדבר הזה. עכשיו אני שואל, כמה אנשים יעמדו בזה? נגיד שזה קורה. כמה אנשים, אני כבר לא מדבר על לחבות את הדלקה ממש, גם זה רק איסור דרבנן. במקום הפסד מרובה, למה שלא נעבור איסור דרבנן? במקום הפסד מרובה, הפסד כזה מצדיק איסור דרבנן. אבל פה זה אפילו לא איסור דרבנן, זה חשש שמא תגיע לכבות שהוא איסור דרבנן. אתה בעצם לוקח את הדברים ומוציא אותם מהבית, אין בזה שום איסור. רק יש חשש שאם יתירו לך את זה, אז תבוא לכבות וזה יהיה איסור דרבנן. זאת אומרת, פה לא מדובר אפילו על איסור דרבנן, אלא חשש שמא תגיע לאיסור דרבנן. וכל הממון שלך בגלל זה הולך כפות. עכשיו השאלה היא כמה אנשים יעמדו בזה ובאמת יצייתו. והאם לא נכון להגיד, שמע, אני מציל את כל הממון שלי, והקדוש ברוך הוא יתבע אותי על חשש שמה יגיע לאיסור ברבנה. בסדר, אני אסתדר עם זה, אבל לפחות אני נשאר עם איזה שהם חיים מינימליים לשארית חיי. מבינים שמי שאיבד את כל ממונו, זה מטורף, זה משנה את כל חייך. זה הלכה שהיא בלתי נתפסת, ההלכה הזאת. ולכן נדמה לי שגם ההלכה הזאת אפשר לתקוף אותה באותה צורה. זאת אומרת, מי ישמע להלכה הזאת? איך אפשר לקבוע הלכה כזאת שאף אחד לא ישמע לה? ופה זה יותר מזה, כי פה זה איסור דרבנן. איסור דרבנן בדרך כלל, אם הוא לא מקובל על הציבור, אם הוא לא פושט ברוב הציבור, הוא בטל. לכן אני בכלל לא יודע עד כמה ההלכה הזאת היא באמת מעשית, כי הרי ברור שאף אחד כמעט לא יקיים אותה. וברגע שלא יקיימו אותה, כיוון זאת הלכה דרבנן, אז היא מעיקרה לא תקפה. רש"י מדבר על איסור תורה. רש"י אומר, אסור לך להציל את עצמך בממון חברך, זה לא גזרה דרבנן, אלא בגלל האיסור גזל. הוא טוען שאיסור גזל עומד גם בפני פיקוח נפש. באיסור דאורייתא הוא לא בטל גם אם אף אחד לא מקיים אותו. לא כמו בדרבנן, שגזרה שלא פשטה בציבור, אז היא בטלה. בדאורייתא זה הדין, לא משנה אם הציבור מקיים אותו או לא מקיים אותו. הציבור לא יקיים אותו, אז הוא לא בסדר, אבל זה הדין. לכן אני חושב שכשרש"י אומר את זה, זה לא צריך להטריד אותנו, הוא אומר את זה, כי זאת האמת. אוקיי, עד כאן גם השלמה לשיעור הקודם וגם תשובה לשאלה של עזרא, אני רוצה לעבור הלאה. יש, אולי אני אקדים עוד הקדמה שגם קשורה לנושא הקודם ותהיה פתיח לנושא של היום. יש עוד הבדל בין הלכות שהן הלכות בחושן משפט והלכות של יורה דעה, אני חושב שהזכרתי את זה בקצרה, זה בנושא הכפייה. הכלל הוא שיש דין כזה שכופין על המצוות. אתה אומר, סוכה איני בונה, לולה ואיני נוטל, קופים אותו עד שתצא נפשו. מרביצים לו עד שהוא מקיים את המצווה. אז יש כפייה על המצוות. בנוסף, יש גם תהליכי כפייה משפטיים. מי שלא משלם משהו שהוא חייב לשלם, בית הדין קבע שהוא חייב לשלם והוא לא עושה את זה, קופים אותו לשלם. זאת אומרת, יש כפייה גם על איסור ומצווה יורה דעה, וגם על זכויות משפטיות. אבל יש הבדל בין שני סוגי הכפייה, תפיסה פשוטה. יש הבדל בין שני סוגי הכפייה. בכפייה על מצווה, אנחנו לא ניקח לו את הכסף ונקנה עבורו סוכה ונעמיד לו אותה בחצר. אלא אנחנו נרביץ לו עד שהוא יבנה סוכה. או עד שהוא יישב בסוכה. במי שלא פורע הלוואה או לא משלם כסף שהוא חייב, שם אנחנו לא, אפילו לא נטרח להרביץ לו, אנחנו פשוט ניקח לו את הכסף וניתן למי שמגיע. זה נקרא ירידה לנכסים. אז יש כפייה על המצוות ששם לא יורדים לנכסים, אלא רק דואגים לזה שהבן אדם יקיים את חובתו, או לא יימנע מהאיסור, או יקיים את המצווה. ובחושן משפט, הכפייה כוללת גם ירידה לנכסים. יש הבדל, למרות שיש כפייה גם פה וגם שם, יש הבדל בין איך הכפייה נעשה. תגיד, מי שצריך לתת צדקה לעני, אוקיי? אז באופן עקרוני, אני לא נכנס עכשיו, כי פה דווקא יש דעות שונות, אבל באופן עקרוני, אנחנו לא יורדים לנכסיו, לוקחים את הכסף ונותנים לעני, כי זה לא מגיע לעני, זה לא זכותו, אלא אנחנו מרביצים לו עד שהוא ייתן לעני כסף. אבל הוא יצטרך לתת את הכסף. לעומת זאת, מי שלא פורע חוב למלווה שלו, אז אנחנו, גם אנחנו לא נמצא להרביץ לו, אנחנו פשוט ניקח את הכסף שלו וניתן את זה למלווה. אנחנו נרד לנכסים, נעשה את זה במקומו. מה ההבדל? ההבדל הוא שהכפייה במצוות ובאיסורים, מטרתה לוודא שאתה תעשה את חובתך. עכשיו, אם אנחנו נבנה סוכה במקומך, או נקנה לולב במקומך, אז לא אתה עשית את המצווה, או אנחנו ניתן צדקה מהכסף שלך במקומך. אתה לא עשית את המצווה. אנחנו עשינו את המצווה, אז מה השגנו? הרי המטרה שלנו זה לא שלעני יהיה כסף, המטרה שלנו זה שאתה תקיים את החובה שלך, את המצווה שלך. לכן שם אנחנו נרביץ לך כדי שאתה תעשה את מה שאתה צריך, אבל אנחנו לא נעשה את זה במקומך, לא נרוויח שום דבר. בחושן משפט, המטרה של הכפייה זה לדאוג לזה שהזכות של השני לא תיפגע. נגיד המלווה ילווה לי כסף, אני לא משלם, מטרת הכפייה היא לא לוודא שאני אקיים את המצווה של תשלום של פירעון ההלוואה. מטרת הכפייה היא לדאוג לזה שהמלווה יקבל את הכסף שלו, שלא תיפגן על זכויותיו. לכן שם לא מסתפקים בלהרביץ לי עד שאני אשלם לו, אלא יקחו לי את הכסף ויתנו לו ישר את הכסף. למה? כי המטרה היא תוצאתית. המטרה היא שהכסף שלו יחזור אליו. בלי קשר לשאלה אם אני קיימתי את המצווה או לא קיימתי את המצווה. בכפייה למצוות המטרה היא לוודא שאני מקיים את המצווה. בכפייה משפטית המטרה היא שלא ייפגעו הזכויות של האחר. לכן שם יורדים לנכסים. בסדר? אז זה השלמה נוספת להבדל בין חושן משפט ויורה דעה, ואני אשתמש בזה גם היום, לכן עושים את ההשלמה הזאת. אני רוצה היום לדבר על המושג הלוואה. זה בעצם המשך של הדיון הקודם, אני ארצה, נגיד, הדיון הקודם עסק בחושן משפט, דיני ממונות, ברובד המשפטי של ההלכה מול הרבדים האחרים, עכשיו אני רוצה ליישם את זה על הלוואה, ואחרי זה לדבר על קניין כסף, ובכלל על מה זה כסף. זה יהיה הנושא של שני השיעורים הבאים, אוקיי? שזה בעצם המשך של אותו דיון, ואני אנסה כמובן להראות מה חשיבותו של ניתוח מושגי בכל הסוגיות האלה, כי זה הרי הנושא שלנו. אז בהקשר של חושן משפט, נדמה לי שבשיעור הקודם, כל מה שעשיתי היה ניתוח מושגי. השתמשתי בהלכות מסוימות, אבל כמובן לא נכנסתי לפרטים, לא הבאתי מובאות ולא שום דבר, אלא ניסיתי להגדיר מה זה משפט, מה זה עולם המשפטי מול ההלכה, וממילא להבחין שבתוך ההלכה יש גם חלק שהוא משפטי, ולא רק חלק שהוא הלכתי. אז זה עיסוק בהגדרה של מושג. עכשיו אני רוצה לדבר על המושג הלוואה. וגם שם אני רוצה להראות שחשוב מאוד לעשות ניתוח מושגי לפני שנכנסים וטובעים, זה מושג ההלוואה, מושג מאוד מסובך מבחינה משפטית והלכתית, אבל לפני שנכנסים לסוגיות האלה, הרבה פעמים לא עושים, אבל חשוב לעשות ניתוח מושגי. ולכן אני רוצה לנסות ולנתח את המושג הלוואה. שזה קשור, עוד פעם אמרתי, לחושן משפט ולמה שעשינו בשיעור הקודם. אז כשאני ניגש לעשות ניתוח מושגי, אחד הלקחים שהפקנו כבר בשיעורים הראשונים בסדרה הזאת, זה מה זה להגדיר מושג? מה זה ניתוח מושגי? בדרך כלל, מה שאנחנו אמורים לעשות, או גם אנחנו אמורים לעשות, זה לשים את המושג בקונטקסט שלו. זאת אומרת, לראות לאיזה עולם מושגי שייך המושג הזה, ומה מבחין אותו ממושגים אחרים ששייכים לאותו עולם. כמו שאנחנו מגדירים, כן, על פי אריסטו, אנחנו מגדירים מושג דרך הסוג שאליו הוא שייך, והמין שלו לעומת מינים אחרים, למשל אנחנו מגדירים בן אדם, דיברנו על זה, אנחנו מגדירים בן אדם בתור חי מדבר. חי זה בעצם הסוג, בעל חיים, שזה כמובן כולל בני אדם, אבל לא רק בני אדם, אלא עוד דברים, אז זה הסוג הכללי, שהאדם הוא מין אחד בתוך הסוג הכללי הזה. אז אני צריך לתת את הסוג הכללי, ולהגדיר במה המין הזה שונה ממינים אחרים ששייכים לאותו סוג. אני אומר, קודם כל חי, זה הסוג, מדבר. זאת אומרת, המין של האדם, להבדיל מהמין של דגים, או של פרות, או של ציפורים, או משהו כזה, זה שהוא מדבר. זה מה שמבחין אותו מהמינים האחרים. ולכן ניתוח מושגי תמיד הולך כלפי מעלה והצידה. קודם כל אני מסתכל למעלה, אני רואה מה הכותרת שמעל המושג. ואחרי זה אני מסתכל הצידה כדי לראות בתוך הכותרת הגדולה הזאת, מה מגדיל את המושג הזה מול מושגים אחים, מושגים נוספים ששייכים לאותה כותרת. זה בעצם הגדרה על פי אריסטו, וזה בעצם המטרה של ניתוח מושגי. היינו עוד קצת דברים, אבל זה לא התשתית הראשונה. זה בעצם מה שאני רוצה לעשות בכל הגדרה מושגית. עשיתי הגדרה מושגית של העולם, של המושג משפט, אז ניסיתי להראות לאיזה ספירה מושגית הוא שייך, הוא שייך לספירה הנורמטיבית. אבל בספירה הנורמטיבית יש כמה סוגים, יש מוסר, יש משפט, יש הלכה שהיא לא משפטית, החלקים הלא משפטיים של ההלכה, ולכן מצד אחד אני אומר זה שייך לספירה המשפטית ולא העובדתית, ומצד שני אני רוצה להבחין את זה מול המינים האחרים ששייכים לאותה ספירה, מוסר, הלכה לא משפטית, כדי להגדיר מה זה המין הזה של נורמות שנקרא נורמות משפטיות, אוקיי? אם תשימו לב, כל ניתוח מושגי שעשיתי בעצם, עבד בסכמה הזאת. זה ניסיון להגיד לאיזה סוג הדבר הזה שייך, ומה מבדיל אותו ממינים אחרים ששייכים לאותו סוג.
ויכול להיות מושג ששייך לשתי, לשתי סוגים, או לשני מינים גם.
כן, נכון. אותו דבר אני רוצה לעשות למושג הלוואה. אז בואו ננסה לחשוב בדיוק בדפוס הזה על, על מושג ההלוואה. אז קודם כל ההקשר, אז כשאני מחפש עכשיו אני כבר מודע לאיך עושים ניתוחים מושגיים. אז שאני שואל את עצמי, איך להסתכל על זה? סתם, זה לקח שמאוד חשוב ליישם אותו אחרי זה כשאתם ניגשים ללמוד סוגיות. זאת אומרת, אנחנו ניגשים עכשיו ללמוד משהו שקשור להלוואה. אני קודם כל רוצה לדעת מה זאת הלוואה. אנשים בדרך כלל מדלגים על השלב הזה, ישר נכנסים, כן, אז השח אומר כך, והרשב"א כותב כך, והרמב"ם וזה, מחלוקת זה, רגע, בוא, שנייה, מה זאת הלוואה? מה זה הלוואה? זה הגדרה לא פשוטה בכלל, ומעט עוסקים בה, זה לא סוג העיסוק שבדרך כלל מעסיק פוסקים או פרשנים, אולי באמירות כנף, כן, באוביטרים, מה שנקרא, אמירות מהצד, אבל לא, אין דיון, או מעט מאוד דיונים על זה, על זה עצמו. אז אני מנסה ליישם את הסכמה הזאת שפיתחנו עד עכשיו לעניין הזה. אני שואל את עצמי קודם כל, מהו הסוג שבתוכו אני ממקם את הדבר הזה שנקרא הלוואה? איזה משפחה של דברים הלוואה שייכת אליה?
ממון.
לא שומע?
ממון.
כן, זאת אומרת, עסקאות, או, 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 או חושן משפט בעצם, נכון? לכן אני אומר שזה המשך של הסיור הקודם. בעצם סוגי עסקאות ממוניים בין אנשים, נכון? שההלוואה זה סוג מסוים של עסקה. אז זה, שימו לב, זה כבר נקודה מעניינת שאתם יכולים לראות, שאם תפנימו את הסכמה הזאת שאני מדבר עליה, אז זה מאוד ברור מה צריך לעשות באופן עקרוני. זאת אומרת, זה לא, אתה צריך לחשוב כל פעם מחדש ולהמציא את הגלגל. אני מסתכל על השאלה, קודם כל, אני נכנס לסוגיה, דבר ראשון אני רוצה לדעת מה זה המושג הזה הלוואה. והמשהו שלמדנו, שבדרך כלל לא עושים אותו. אז אני אומר, אוקיי, כשאני רוצה לדעת מה זה המושג הלוואה, מה אני אמור לעשות בשביל זה? אז גם את זה אנחנו כבר יודעים. מה צריך לעשות? לחפש מהו סוג הדברים שההלוואה שייך אליהם, ולנסות להבחין אותו מהדברים האחרים שנמצאים תחת אותו סוג. נכון? זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות. אז עכשיו המטרה שלנו, איתרנו כבר את הסוג. זה פעולות משפטיות, יחסים משפטיים בין אנשים, עסקאות משפטיות בין אנשים. מה מבחין את העסקה הזאת מעסקאות אחרות? זה בעצם מה שאני צריך להשלים כדי להבין את המושג הזה הלוואה. אבל, לפני שאני נכנס לעניין הזה, אז אני צריך להבין מה זאת עסקה. מה זה עסקה ממונית בין אנשים? בדרך כלל, עסקה קלאסית, שאני רוצה לדבר על לפני ההגדרות הגדולות, מה זה העסקה הטיפוסית ביותר? מחירה, נכון? עסקה שיש לה שני צדדים, אני נותן לך כסף, אתה נותן לי סחורה. החלפת כסף בסחורה, אוקיי? או החלפה של משהו במשהו. אם אתם רוצים החלפה של עבודה בשכר עבודה. עבודה זה גם סחורה, אוקיי? אפשר אפילו לקדש אישה בהנאה של עבודה, שאני עובד עבורה, או אני רוקד לפניי, כן? רוקד לפניי, אפשר לקדש בזה אישה. אז המבנה הבסיסי של עסקה משפטית, זה החלפת דברים בין שני צדדים, בין שני גורמים משפטיים. לאנשים, או שני גורמים משפטיים, יכולים להיות שותפים, או חברה בעם, או לא משנה מה. אבל החלפה של זכויות, או החלפה של דברים בין שני צדדים. אז אני נותן לך כסף, אתה נותן לי שדה, אני נותן לך כסף, אתה נותן לי כוס, לא יודע מה, אני נותן לך ספל, אתה נותן לי ספר, אוקיי? גם יכול להיות, זה גם סוג של עסקה. לעסקה יש שני צדדים, אצלך יש משהו שאני רוצה, לי יש משהו שאתה רוצה, אנחנו מחליפים בינינו, אוקיי? נותנים את האחד תמורת השני. זה פחות או יותר מאפיין את העסקאות, העסקאות הטיפוסיות. עכשיו, במובן הזה יש אבל חריג, מתנה. מתנה זאת עסקה שיש לה רק צד אחד בעצם. אני נותן לך משהו, אבל לא מקבל ממך שום דבר כנגד זה. עכשיו באמת יש מסה של איזה פילוסוף צרפתי בשם מרסל מוס, זה בהוצאת רסלינג, הידועה לשמצה, שזה נקרא המתנה. זה מסה על המתנה, ושם הוא רוצה לטעון שמתנה זאת עסקה לכל דבר. אני נותן לך מתנה, בעצם נוצרת אצלך מחויבות כלפיי. מדבר למשל על מתנות לחתונה, אני מביא לך מתנות, כולנו מכירים את זה, רגע, מה הוא נתן לי, ואז אני לפי זה מחליט מה אני אתן לו. עכשיו, כמובן, אנחנו יודעים שאני לא חייב, אף אחד לא יכול לתבוע אותי לדין אם אני אתן פחות או משהו כזה. אבל העובדה היא שכשאני נותן מתנה, זה כן יוצר איזושהי ציפייה לתמורה, לפחות הכרה טובה. הוא רוצה ממש לטעון שזאת חובה, הוא הולך עם זה קצת רחוק, אבל יש מימד מסוים של עסקה גם בנתינת מתנה, אבל כמובן זה לא במובן הפורמלי, במובן הפורמלי קיבלתי לך מתנה, אני לא חייב לך שום דבר. לא חייב, אתה לא יכול לתבוע אותי לכלום. ואני מרגיש מחויבות מוסרית כזו או אחרת, אבל אני לא חייב. ולכן בעצם מתנה לא אמורה להיות שייכת לחושב משפט. כי זה לא עסקאות ממוניות בין שני אנשים. למה הלכות מתנה כן מופיעות בחושב משפט? אז ככה, הן מופיעות, אבל הן מופיעות באופן אחר מאשר הלכות אחרות. הלכות הלוואה זה הלכות שקובעות מה הזכויות ההדדיות של הצדדים, או נזיקין, אתה הזקת לי, איזה זכויות מוקנות לי כתוצאה מזה שהזקת לי, אוקיי? או שומרים, אז מה הזכויות ההדדיות של שני הצדדים בעסקה הזאת? במתנה אין דיון על השאלה מה הזכויות שיש לשני הצדדים. באף צד אין שום זכויות. אני החלטתי לתת לך מתנה, קיבלת מתנה, זה הכל. אז לא תמצאו בשולחן ערוך שום דיון על הזכויות של שני הצדדים בהלכות מתנה. מה כן דנים בהלכות מתנה? דנים רק בשאלה איך עושים את זה. יש פעולה קניינית, ומה ההשלכה? אחרי שאתה קיבלת את המתנה, אז עכשיו היא שלך ולא שלי, אז אסור לי להשתמש בזה, לאחרים אסור להשתמש בזה. זאת אומרת, ההשלכות של העניין הזה הן השלכות משפטיות רגילות. ברגע שקיבלת את המתנה, אז עכשיו היא שלך. ודיני קניינים ודאי שייכים לחושב משפט. ברגע זה שלך, לאחרים אסור להשתמש בלי רשות, כן, אני כבר לא בעלים יותר, אז במובן הזה צריך להגדיר את המצב המשפטי, את דיני הקניין, ולכן זה נמצא בחושן משפט. אבל לא תמצאו שם את החובה לתת מתנה, או איסור לתת מתנה, או אני לא יודע, כל מיני דברים מן הסוג הזה, זה לא רלוונטי, זה לא, אין פה זכויות, אני לא חייב לך כלום, ואין איסור לתת כלום, אלא פשוט, אם אני מחליט לתת, אז אני נותן. וחושן משפט רק אומר לי, איך עושים את זה כדי שהמתנה תיקנה? אוקיי, איך מקנים את זה? למשל, יש איסורים על, 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 על מתנה לגוי. איסור מתת מתנה, מתת חינם לגוי, זה לא תכונם, אוקיי? אז האיסורים האלה לא יופיעו בחושן משפט. זה איסורים של יורה דעה. כי זה באמת לא, לא רלוונטי, זה איסורים שמוטלים עליי לא בגלל זכויות שלך. זה לא של הגוי, אין זכות לקבל מתנה, לכן אסור לי לתת לו, זה לא רלוונטי, אין פה זכות כנגד, כנגד העניין הזה. התורה אוסרת עליי לתת לו מתנה, מתנת חינם. אז זה יופיע ביורה דעה באמת, לא בחושן משפט. לכן המתנה תופסת מקום בחושן משפט רק במובן מאוד מאוד טכני. לא בזכויות, לא כמו הלוואה, לא כמו דיני שומרים, לא כמו כל הדינים. בדינים האחרים, כל הקונטקסט הוא קונטקסט משפטי, זה עסקה בין שני צדדים. מתנה היא לא. אבל כמובן צריך להגדיר איך נעשה פעולת הקניין, מתי זה הופך להיות שלך, מתי זה עדיין שלי, צריך להגדיר מתי בדיוק, מה רגע בדיוק שבו עוברת המתנה מהבעלות שלי לבעלות שלך, אלה שאלות משפטיות, יש שם השלכות, הזכויות וחובות של אחרים, יחס לחפץ הזה, אוקיי? אז עכשיו אולי אנחנו מבינים קצת יותר את המושג עסקה, שמתנה זה היה יוצא דופן שבא לחדד את המושג באופן כללי, ועכשיו בואו ננסה לראות מה קורה בהלוואה, כי אמרנו, ההלוואה זה בעצם אחד הסוגים של עסקאות. אז עסקאות זה הסוג, והלוואה זה סוג מסוים שהוא שונה מעסקאות אחרות. עכשיו בואו נראה מה מייחד אותו. אז כשמסתכלים על ההלוואה באופן מהותי, בעצם הלוואה היא סוג של מתנה. או אם תרצו באופן בסיסי זה השאלה במתנה. אני משאיל לך כסף, אוקיי? נותן לך את הכסף, אתה מחזיר לי אותו, לא נתתי לך שום דבר. אז למעשה, אתם יודעים שאיסור ריבית מוגדר בהלכה, ריבית מוגדרת בהלכה כדמי המתנת מעות. מה זה דמי המתנת מעות? אתה משתמש בכסף שלי, הזמן שבו אני נותן לך את הכסף לשימושך, הוא בעצמו שווה כסף. תשלם לי על הזמן הזה. על הזמן שבו אתה מחזיק בכסף שלי, אתה לא משלם לי על הכסף שלי, כי את הכסף שלי אני אקבל חזרה. אני לא נתתי לך את הכסף, אני השארתי אותו לשימושך לשבועיים. אז תשלם לי כמה שצריך לשלם על שבועיים שימוש בסכום כזה של כסף. התשלום, הריבית, זה בעצם דמי סחירות על הכסף. השכרת כסף. הלוואה היא סוג של השכרת כסף. רק מה? התורה אוסרת לקחת ריבית. התורה בעצם אומרת, אסור לך להזכיר את הכסף, אתה צריך להשאיל אותו. כן, השאלה זה להזכיר בלי כסף, אוקיי? בלי תמורה, לא בלי כסף. אני מזכיר פה כסף, אבל אני לא מקבל תמורה על ההזכרה הזאת. אז בעצם, הבן אדם שעומד מולי, קיבל ממני, אבל הוא לא קיבל כסף. הכסף הוא שלי. מה שהוא קיבל זה זמן שימוש בכסף, זה מה שהוא קיבל. אלא מאי, כנגד זה, מה שהוא היה אמור לשלם, מוגדר בהלכה כריבית. ולכן, אסור לנו לקצוץ דמי שימוש, על שימוש בכסף. זה לא מעניינת למה אגב. למה מותר לי להזכיר כל דבר אחר, אבל אסור להזכיר כסף. מה רע בלהזכיר כסף? מותר לי להזכיר דירה, מותר לי להזכיר מכונית, מותר לי להזכיר פטיש, או מקדחה. למה אסור לי להזכיר כסף? מה ההבדל? טוב, שאלה מעניינת, אבל הטענה היא שאתה אומנם מקבל, זה לא נכון שזאת מתנה. אתה מקבל ממני, אבל אתה לא מקבל ממני את הכסף. אתה מקבל ממני את הזמן שבו אתה יכול לעשות שימוש בכסף שלי, או בכסף הזה. ואחרי זה אתה מחזיר לי את הכסף, כי נגמר לך הזמן. קיבלת את הכסף לזמן קצוב, אוקיי? ואתה יכול לעשות את השימוש בינתיים. זה למשל לעומת פיקדון, כשאני מפקיד אצלך כסף שלי, זה משהו אחר לגמרי. כיוון ששם אתה צריך לשמור את הכסף הזה במעטפה, ואסור לך לעשות איתו עסקים ולעשות בו שימוש. פה אתה שומר, אתה לא לווה. זה ההבדל בין שומר לבין לווה, למרות שבשני המקרים אני נותן לך כסף, ואתה מחזיר לי אותו אחרי שבועיים. אבל לווה מקבל את הכסף לשימושו בשבועיים האלה. השומר צריך לשמור לי על המעטפה עם הכסף, ולהחזיר לי אותה אחרי שבועיים. באופן עקרוני, להחזיר לי את אותם מטבעות, לא מטבעות אחרות באותו סכום, עקרונית, אוקיי? אז למעשה יוצא ככה, יש פה מימד של מתנה, המימד של המתנה הוא הדמים של הכסף, הדמים של, אז הדמי השימוש בכסף, או הזמן של החזק של השימוש בכסף. אז אתה קיבלת ממני כסף לזמן. ומה אתה אמור להחזיר לי? הרי זאת עסקה, נכון? בעסקאות, אנחנו דיברנו על זה שיש שני צדדים. מה אתה אמור להחזיר לי? עקרונית ריבית. ריבית זה התשלום על דמי החזקת הכסף, דמי המתנת מעות. עליהם, ריבית בתורה נאסרת. כלום. בעצם זאת מתנה. המתנה היא לא הכסף, שוב, זה הכסף לזמן, זה המתנה. זמן השימוש בכסף, זה המתנה שאתה מקבל. וכנגד זה אין תמורה. אתה לא משלם לי כנגד זה שום דבר. שום דבר אחר, להפך. כל דבר, אפילו יש ריבית שהיא לא ריבית בכסף, אלא ריבית דברים, כן? מישהו פתאום אומר לי, שלום עליכם. הוא אף פעם לא היה אומר לי כזה שלום עליכם ידידותי. אחרי שהלוויתי לו כסף, הוא פתאום נותן לי איזה ברכה מהלב, שלום עליכם, אסור. זה ריבית דברים. הוא בעצם עושה משהו בגלל שהוא קיבל כסף, אז זה עוד תמורה, חוץ מאשר החזרת הכסף עצמו. אסור לעשות את זה. אוקיי? באופן עקרוני, זאת עסקה שמוגדרת כעסקה חד צדדית באופן מהותי. אני נותן לו את הכסף לזמן לשימוש, והוא אסור לו לשלם לי בעד הדבר הזה בכלום. אז באיזה מובן יש פה עסקה? אז למה זאת עסקה? כאן זה אפילו לא, אין פה את הדיונים על מתנות, ממתי אתה קונה את זה וזה, כי שם כל מיני חפצים שניתנים כמתנה, כל אחד מהם נקנה באופן אחר. אבל פה בהלוואה, ברגע שלקחת את הכסף, לקחת את הכסף, מה יש לכתוב פה על הלכות הלוואה? מה זה רלוונטי? זה בעצם כולו היה צריך להופיע ביורי דעה.
זה רלוונטי אם הוא לא רוצה להחזיר.
אוקיי, אז אחרי זה רלוונטי בדיני דיינים. אם מישהו לא רוצה להחזיר, אז הדיינים צריכים לטפל בעניין, אוקיי, אז זה בדיני ראיות, צריך לדון בזה, אבל זה לא קשור להלכות הלוואה. הלכות הלוואה כשלעצמם, אין בזה שום דבר. אבל הלכות הלוואה מופיעים בחושן משפט. מופיעות בחושן משפט. עכשיו תראו, באופן עקרוני, אתה אומנם מקבל את הכסף לזמן, אבל הגמרא אומרת בכמה מקומות, מיל ולהוצאה ניתנה. מה זאת אומרת? המעות שאותן קיבלת, הן הופכות להיות לגמרי מעות שלך. לא צריך להחזיר לי את המעות האלה עצמם. הרי משתמש בהם, אתה קונה, אתה עושה עסקאות וכו'. אתה צריך להחזיר לי את אותו סכום, אבל בשטרות או במטבעות אחרים. זה לא, אתה לא צריך להחזיר לי דווקא את המטבעות שקיבלת. אוקיי? אז למעשה, אתה מקבל במתנה גם את הכסף, לא רק את הזמן של השימוש בכסף. למה זה לא לגמרי מתנה הכסף? יש עליך חובה לפרוע. אבל שוב פעם נוצרת פה בעיה. כי מבחינה הלכתית, יש עיקרון כזה שנקרא קלטה קניינו. מה זאת אומרת? אם אני עשיתי פעולה קניינית, או קידושין, או מה שלא יהיה, ואני רוצה שהקניין יחול רק עוד חודש, אין חיה כזאת. קלטה קניינו. ברגע שעשית את הפעולה הקניינית, אם צריך לחול משהו, יחול עכשיו. אם הוא לא חל עכשיו, הוא לא פתאום יקום יש מאין בעוד חודש.
חוץ אם התניתי.
מה?
חוץ אם עשיתי תנאי.
לא שומע?
חוץ אם עשיתי תנאי.
כי בתנאי זה לא עובד כך. תקל בבית ישי, בסימן למד ה', בחלק הראשון, הוא מעריך בעניין הזה למה אין בעיה בתנאי של קלטה קניינו. הוא טוען שהמחויבות בתנאי קורית מיד, גם בתנאי של אם, שצריך להתקיים רק מתי כן. שמתקיים התנאי, לא בתנאי על מנת שהוא מעכשיו. כן. גם שם בעצם החיוב נוצר כרגע. רק יש, הוא קורא לזה מלאך משחית, כן? יש איזה שד שאמור להשאיר את החלות באוויר, לא לתת לה לחול עדיין, עד שמתקיים התנאי. אבל החלות נוצרת מיד. אי אפשר חלות מושהת, אין דבר כזה. אם גמרת את הפעולה הקניינית, עכשיו צריך להיווצר מה שיכול להיווצר, מה שלא נוצר עכשיו לא ייווצר יותר. זה מין תפיסה פיזיקליסטית קצת, כאילו שהפעולה המשפטית מייצרת משהו, אז ברגע שנגמרה הפעולה המשפטית, אם הוא לא נוצר, איך הוא ייווצר פתאום עוד שבוע יש מאין? קצת דומה לתפיסה של פיזיקאי. מה?
יש את כל הרב שמעון שקופ שמסביר את כל העניין הזה.
לא שומע?
יש את כל הרב שמעון שקופ שמסביר את כל העניין הזה עם התנאי עוד למד יום וכו' וכו'.
כן, בסדר, לא, הרבה מסבירים אותו, גם רב שמעון שקופ, כן. אבל הוא מדבר על הקלטה קניינו, מדבר עם שלמה פישר. אז כן, אז הזכיר לי את הפיזיקאים למשל, אנחנו כשלומדים פיזיקה בתיכון, אז איך לומדים? שיש שתי מסות שניצבות במרחק מסוים, הן מפעילות כוח אחת על השנייה, שהוא פרופורציוני הפוך למרחק ביניהם. נכון? המרחק בריבוע. השדה זה הפרופורציוני הפוך למרחק. הפוטנציאל. הכוח הוא מרחק בריבוע. את מכפלת המסות חלקי המרחק בריבוע. אז לכאורה בעצם יוצא שיש פה מה שנקרא פעולה ממרחק, action at a distance. זאת אומרת, בעצם יש פה מסה שנמצאת פה, ומסה שנייה נמצאת פה, והן מפעילות כוח ממרחק אחת על השנייה. אבל פיזיקאים לא מקבלים דבר כזה. אין דבר כזה action at a distance. זאת אומרת, אם יש פעולה של מסה אחת על מסה אחרת, זה אומר שכנראה נשלח איזשהו גל מהמסה הזאת למסה ההיא, והגל הזה מושך אותה. הן לא יכולות לפעול אחת על השנייה ממרחק. פעולה לא נעשית אף פעם ממרחק, פעולה היא תמיד פעולה של מגע. אם המסה לא נוגעת במסה השנייה, אז היא שולחת איזשהו שליח שיגע בה ויעשה את מה שצריך. וזה גלי גרביטציה, לא משנה, גרביטונים וכל מיני דברים כאלה. אז אותו דבר אגב בכוח חשמלי, ששני מטענים נמצאים אחד מול השני, הכוח שביניהם פרופורציוני לריבוע, פרופורציוני הפוך בריבוע המרחק, הם מכפלת המטענים חלקי ריבוע המרחק, ושוב פעם, הם בעצם שולחים גלים שמושכים אחד את השני, זה לא פעולה ממרחק. כאין זה, זה העיקרון של קלטה קניינו, רק זה על ציר הזמן, לא על ציר המרחב. לא יכולה להיות פעולה ממרחק על ציר הזמן. זאת אומרת, אם אני עושה עכשיו פעולה משפטית, לא יכול להיות שהתוצאה תיווצר יש מאין בעוד חודש. צריך להיות מגע על ציר הזמן בין הסיבה לבין התוצאה. ברגע שקורית הסיבה, מיד אחרי זה צריכה להופיע התוצאה. אם התוצאה לא הופיעה מיד אחרי זה, היא לא תופיע יותר. אין מה שיביא אותה. הרי הסיבה כבר נגמרה. מה יביא אותה? אתם רואים, זה בדיוק הרעיון של action at a distance, אבל פה ה-distance הוא על ציר הזמן, לא על ציר המרחב. את לא יכול להיות פעולה שהיא ממרחק על ציר הזמן. אני חוזר להלוואה. אז איך בעצם, סתם הלוואה 30 יום, איך בעצם נוצרת החובה שלך בעוד 30 יום להחזיר לי את הכסף?
יש לך את הכסף שלי?
לא, זה מה שאמרתי, לא, זה לא כסף שלי. מלווה להוצאה ניתנה, אתה יכול לעשות בכסף מה שאתה רוצה. בעוד חודש אתה צריך להחזיר לי כסף. בסדר, איך זה נולד? אתה אומר לי, זה נולד מפעולת ההלוואה, היא בעצם עסקה. אני נותן לך כסף, וכנגד זה אתה צריך להחזיר לי כסף, את אותו כסף, לא משנה, זה סוג של החלפה של אותו אותה כמות כסף, אני כמובן, לא את אותה מטבעות, אוקיי? אותו סכום כסף. אז כן, יש פה איזושהי סוג של עסקה דו-צדדית. אני נותן לך כסף, ואתה מתחייב להחזיר לי כסף בעוד חודש, אבל עדיין, החובה הזאת שנולדת פתאום יש מאין עוד חודש, זה לא עובד. לא יכול לקרות. כי הפעולה שיצרה את החובה הזאת, היא פעולה שנעשתה היום. אז איך פתאום יש חובה בעוד חודש שנולדת? חייב להיות שנוצר כבר עכשיו משהו. למשהו הזה קוראים חוב. אני נתתי לך כסף, מיד נוצר חוב. חוב אין פירושו שעכשיו אתה צריך לשלם לי. חוב פירושו שעכשיו אתה חייב לי. מתי אתה צריך לממש את החיוב, לפרוע את ההלוואה? עוד חודש. אבל העוד חודש הזה הוא כבר לא יש מאין. כי החוב קיים. החוב נוצר ברגע ההלוואה. החוב הוא התוצאה של נתינת הכסף. ואחרי חודש, החוב שקיים כבר הוא הסיבה לכך שעכשיו יש עליך חיוב מעשי לפרוע את ההלוואה, זאת אומרת, לסלק את החוב, אוקיי? זה המנגנון של ההלוואה. עכשיו אתם רואים למה ההלוואה היא עסקה. כי ההלוואה היא עסקה דו-צדדית, ולא על דמי המתנת המאות, דמי המתנת המאות שזה באמת מה שקיבלת, אז זה בכלל לא עסקה, זה מתנה, אתה מקבל את זה במתנה, כי לשלם על זה זה ריבית. אז איך מגדירים את פעולת ההלוואה? כדי שהפעולה תהיה תקפה ברמה המשפטית, כדי שאני אצליח לייצר חובה שלך לפרוע לי את ההלוואה, אין ברירה, ומה שאנחנו עושים, אנחנו מגדירים את ההלוואה כעסקה. ומה שאנחנו אומרים זה ככה, אתה קיבלת כסף, ואני כנגד זה קיבלתי חוב. נוצרה זכות שלי אצלך. הזכות הזאת קרויה חוב. אתה חייב לי כסף, אוקיי? אז מה שאתה מחזיר לי אחרי זה את הכסף ההוא, זה כסף שלך. זה לא כסף שלי שחוזר אליי, זה כסף שלך. מה שאני מקבל כשנתתי לך את הכסף, זה לא כסף בחזרה, זה חוב. רק יש עליך חובה בעוד 30 יום לסלק את החוב, לעיין אותו, כן, להעלים אותו. איך עושים את זה? מחזירים את סכום הכסף שקיבלת. זה המשמעות של חוב. אגב, במקביל לזה, יש גם שיעבוד. עוד הגדרה משפטית, שגם היא באה בעצם לוודא שבסוף בסוף תחזיר לי את הכסף. השיעבוד יש לו שני מימדים, יש את שיעבוד הגוף ויש שיעבוד נכסים. שיעבוד נכסים הזה מחלוקת עם שיעבוד הדאורייתא או שיעבוד הדרבנן, אבל שיעבוד הגוף ודאי קיים. ואדם צריך להחזיר לי את ההלוואה שלי. וגם נכסיו, יורדים לנכסיו, זה ודאי דאורייתא. לא קשור לשיעבוד הדאורייתא או שיעבוד הדרבנן. שיעבוד הדאורייתא או דרבנן זה קשור לשאלה מה קורה עם שדה שכבר מכרתי למישהו. ועכשיו פתאום מגיע המלווה ורוצה לקחת את השדה מהקונה. אז זה דיון אם זה דאורייתא או דרבנן. או שיעבוד הנכסים, או שיעבוד שיש עליי עצמי ועל ממוני החופשי, לא ממון שנמכר, זה דאורייתא. אז השיעבוד הזה גם הוא חלק מהלכות עסקת ההלוואה. אבל כל ההגדרה של הדבר הזה כעסקה זאת פיקציה. זאת לא באמת עסקה. הרי בעצם האינטרס היחיד פה זה האינטרס שלך כמקבל. לי אין שום אינטרס בעסקה הזאת. אני הייתי מאוד שמח לא לתת לך את הכסף, לא לקבל חוב, ולא להסתבך עם כל הלכות גביית חוב. אני צריך את הבלבול מוח הזה. יש לי את הכסף עכשיו שישאר אצלי וזהו. לכן זה לא באמת עסקה במובן המהותי. זה עסקה שבה אני נותן ואתה לא מקבל. מה שפרס קרא פעם מתן ומתן. לא מסע ומתן, זה מתן ומתן. אני נותן לך ולא מקבל תמורה. אבל בגלל הקשיים המשפטיים שתיארתי קודם, ההלכה מגדירה את זה כעסקה דו-צדדית. ולכן זה נמצא בחושב משפט. העסקה הדו-צדדית בעצם אומרת, אני נותן לך כסף, ואתה נותן לי כביכול, או נוצר אצלך חוב. זה התמורה שאני מקבל למתן הכסף. ושוב, זה לא תמורה מהותית. אני לא רוצה את החוב ולא רוצה כלום, הייתי מעדיף לא לתת לך בכלל את הכסף. לא מרוויח מזה כלום. אבל כהגדרה משפטית, זאת הגדרה של עסקה דו-צדדית. אני נותן לך כסף, ואתה מתחייב לי. נוצר חוב שלך כלפי. זאת בעצם המהות של עסקת הלוואה. כל נגיד, החובות שמתלוות לעסקת ההלוואה, למשל, איסור ריבית, או המצווה להלוות לעניים, יש מצווה כזאת. כל זה הופיע ביורי דעה. לא בחושב משפט. כי באמת במהות, הלוואה זה מתנה. מתנה של הזמן, של המתנת המהות, אוקיי? אז לכן במהות זה בכלל לא עסקה. אבל ההגדרה המשפטית של הלוואה, כדי שאפשר יהיה להוציא לפועל סוג כזה של יחס ממוני בין אנשים, ליצור מלווה ולווה, אנחנו חייבים להגדיר את זה כעסקה דו-צדדית. שאני נותן לך כסף ואתה יוצא, נוצר אצלך כנגד הכסף הזה, חוב כלפיי. עכשיו, יש פה תופעה מעניינת מאוד, כי בגמרא בכמה מקומות מופיע שפריעת בעל חוב מצווה. דברי הרב פאפה בכמה מקומות. מה זה אומר? הגמרא אומרת למשל שכיוון שזאת מצווה, אז כופים על זה. אבל כבר ראינו שהכפייה על מצוות זה כפייה בלי לרדת לנכסים. נכון? אני מרביץ לך עד שתשלם לי את החוב. והכפייה על הלוואה זה אם ירדת לנכסים. במובן הזה זה כמו כפייה של חושב משפט. אותו דבר, עוד נפקא מינה אומרת הגמרא לגבי יתומים. יתומים, האם הם צריכים לשלם את חוב אביהם? זאת אומרת, מה הכסף שהם ירשו מאבא שלהם. אז הגמרא אומרת, קטנים לאו בני מעבד מצווה נינו. קטנים לא חייבים במצוות. ריאת בעל חוב מצווה, קטנים לא חייבים במצוות. אז הם פטורים. כשהם יגדלו, הם יהיו חייבים לשלם. חייבים לשלם עוד פעם, לא משלהם. מהממון שהם רכשו מאבא שלהם. עכשיו שוב, זה אומר שבעצם הפיראון הוא מצווה. זה לא שייך לחושב משפט, זה יורה דעה. כי, תבינו, אם למשל, אבא של היתומים גזל, ויש אצלו פרה שלי, אז כאן זה לא מעניין אותי שהיתומים הם קטנים. הפרה היא שלי, אני בא לקחת אותה. זה לא מצווה עליהם להחזיר לי את הפרה. אין להם שום מצווה, הם לא גזלו. אבא שלהם גזל. יש להם והשיב את הגזלה אשר גזל, זה מצווה על אבא שלהם. הם אין עליהם שום מצווה. התביעה פה היא ממוני גבח. הפרה שלי נמצאת אצלכם, תביא אותה. אני פשוט לוקח אותה, כי היא שלי. לא בגלל שהם בני מצווה. אבל בהלוואה, אני חושב שאם הייתי שואל אתכם, הייתם אומרים זה אותו דבר. מה זה קשור למצוות של היתומים? יש אצלהם כסף שהוא שלי, אני רוצה את 100 שקל שלי. לא, מה אומר? פריאת בעל חוב מצווה. והיתומים הם לאו בני מעבד מצווה, אז הם לא צריכים לתת. רגע, אבל יש כסף שלי. לא, אין כסף שלך. הכסף הוא לא שלך. נתת את הכסף במתנה. רק יש מצווה אחרי 30 יום להחזיר, או אחרי שנה, כמה שאתם מחליטים, יש מצווה לתת לי מתנה בחזרה. היתומים, לאו בני מעבד מצווה ענינו. עכשיו, הנקודה שעולה מכאן זה באמת שמצד אחד, הלוואה ממש נראית כמו, אולי אני אחדד את זה קצת יותר. נגיד, שאני הבטחתי לך לתת לך 100 שקל, סתם, הבטחתי לך שעוד חודש אני אתן לך 100 שקל, ועוד חודש לא בא לי לתת לך, לא נותן לך. האם אתה יכול לתבוע אותי בבית דין? התשובה היא לא. הבטחתי, לא הבטחתי לקיים. לא חייב לך, אין לך זכות לקבל, אני הבטחתי לתת. נשבעתי לתת, לא הבטחתי, נשבעתי שאני אתן לך. אתה לא יכול לתבוע אותי. בית הדין יכריח אותי לתת לך, כדי שאני לא אעבור על לא יחל דברו, עמידים קופין על המצוות. אבל זאת כפייה של יורה דעה, לא כפייה של חושב משפט. דיני שבועות מופיעים ביורה דעה, לא בחושב משפט. זה לא כמו כפייה שמישהו שאני הזקתי לו יכול לתבוע אותי שאני אשלם לו. אוקיי? אבל הלוואה לכאורה זה אותו דבר. יש לך מצווה לשלם לי עוד חודש 100 שקל. אז בפשטות אני לא הייתי אמור להיות יכול לתבוע אותך בכלל. בית הדין יכול להיות שיכריחו אותך לקיים את המצווה שמוטלת עליך. אבל זה לא ככה. הלוואה מופיעה בחושב משפט ואפשר לכפות, גם יורדים לנכסים, אם אתה לא משלם. אז מה זה? זה מצווה, זה עסקה, זה מחויבות משפטית. איך להתייחס לדבר הזה? זה מין יצור כלאיים כזה שהוא כאילו עסקה, אבל לא ממש עסקה. הוא חושב משפט, אבל הוא בעצם דומה ליורה דעה. מה זה החיה הזאת? אז עוד פעם, בלי להיכנס לכל מיני מחלוקות ופרטים, אני אציע כבר את השורה התחתונה, לדעתי לפחות, שורה התחתונה, שלמעשה, כמו שאמרתי קודם, מהניתוח המושגי של הלוואה, יצא לנו כך, הלוואה במהותה היא לא עסקה. הלוואה במהותה זה מתנה, ויש עליך אחרי זה מצווה לתת לי מתנה בחזרה, זה היה אמור להופיע ביורה דעה. למה זה מופיע בחושב משפט? כי כדי לייצר את המחויבות שלך לתת לי את הכסף בחזרה, אנחנו חייבים להגדיר את אקט ההלוואה כעסקה דו צדדית. אני נותן לך כסף וכנגד זה מקבל חוב. ברגע שזאת עסקה זה חושב משפט. עכשיו הטענה של רב פאפה, של פריאת בעל חוב מצווה, בעצם אומרת כך, בבסיס פריאת החוב היא מצווה. זה לא מחויבות משפטית, זה מצווה. אבל התורה אומרת שברגע שיש עליך את המצווה לפרוע את החוב, היא קובעת שיש עליך גם שיעבוד משפטי. אבל זה הכל אם יש לך את המצווה. אבל היתומים שהם לאו בני מעבד מצווה נינו, אז אין להם את המצווה של פיראון החוב. כיוון שאין להם את המצווה של פיראון החוב, במילה גם השיעבוד לא קיים. כי השיעבוד לא נוצר בעצם מהעסקה. השיעבוד נוצר בגלל שהתורה נתנה מצווה, והתורה קבעה את ההגדרה של המצווה, שאם מי שמוטלת עליו המצווה הזאת, בעצם מחויב משפטית למלווה. נותר חוב, יש כאילו זכות למלווה לגבות את את ההלוואה, אבל הכל מתחיל מזה שזאת מצווה. אז יש פה מין יצור כלאיים מאוד מוזר בתוך העולם הזה של עסקאות ושל חושב משפט. שאלתי למה יורדים לנכסים פסקת הלוואה, הרי זאת מצווה. לכאורה זה אמור להיות כפייה כמו יורדיה, צריך להכריח אותך לשלם, אבל לא לקחת לך את הכסף ולתת למלווה. התשובה, בגלל שהעסקה הזאת, ההלוואה הזאת מוגדרת כעסקה אחרי שמישהו מחויב במצווה. ואת אם אתה הלווה מחויב במצווה לפרוע, פריאת בעל חוב מצווה, התורה מגדירה את המחויבות שלך לפרוע כזכות משפטית של המלווה. והתורה הגדירה את זה. ועכשיו, כיוון שיש לי זכות משפטית, אפשר לרדת לנכסים. אז מצד אחד יורדים לנכסים כמו כל עסקה הממונית. מצד שני, היתומים הם לאו בני מעבד מצווה, זה מצווה, זה יורד דעה, זה לא חושב משפט. הם לא צריכים לשלם. למה? כי מה שיורדים לנכסים זה לא באמת עסקה. זה מוגדר כעסקה אחרי שהתורה קבעה שיש מצווה לפרוע. אבל זה הכל על מי שיש עליו את המצווה לפרוע. ליתומים אין את המצווה לפרוע, ממילא גם ההשלכות המשפטיות שמתלוות לזה לא קיימות לגביהם, ולכן גם לא יורדים לנכסים. כשהם יגדלו, אז זה משהו אחר. עכשיו, זה ההגדרה העקרונית. עכשיו אני רוצה להמשיך עוד צעד אחד הלאה, ולומר, הזכרתי קודם את הגמרא שמלווה להוצאה ניתנה. כן, לכן הגמרא אומרת, המקדש במלווה אינה מקודשת. זאת אומרת, אני נתתי לאישה הלוואה של 100 שקל, אוקיי? עכשיו היא חייבת לי 100 שקל. עכשיו אני אומר לאישה, בחוב הזה שיש לך, אני רוצה לקדש אותך. זאת אומרת, קחי את 100 שקל שאת חייבת לי, ובזה אני מקדש אותך. אומרת הגמרא, היא לא מקודשת. למה? כי מלווה להוצאה ניתנה. מה הכוונה מלווה להוצאה ניתנה? זה מה שתיארתי לכם קודם. אני נתתי לך הלוואה של 100 שקל, המאה שקל האלה הם לא 100 שקל שלי שנמצאים אצלך. זה 100 שקל שלך. אתה יכול לעשות איתם מה שאתה רוצה, לתת אותם במתנה, לעשות בהם עסקאות, ועוד 30 יום תצטרך להחזיר לי 100 שקל. אבל המאה שקל האלה שקיבלת הם הפכו למתנה, מלווה להוצאה ניתנה. המאות של המלווה ניתנו להוצאה, אתה יכול להוציא אותם, אתה יכול לעשות איתם מה שאתה רוצה. לא צריך לשמור לי אותם ולהחזיר לי אותם אחרי חודש. בדרך כלל מבינים, שמלווה להוצאה ניתנה פירוש הדבר, שהמאות עצמן שנתתי לך, הופכות להיות שלך. אבל זה לא אומר שאין לי אצלך שווי 100 שקל שאתה חייב לי. רק אתה לא חייב לשלם את זה דווקא במאות האלה, אלא בכל מאות שאתה רוצה. זאת התפיסה המקובלת בהלוואה. התפיסה המקובלת בהלוואה זה שנכון שהמאות שנתתי לך הפכו להיות לגמרי שלך, אתה יכול לעשות איתה מה שאתה רוצה. אבל עדיין יש לי אצלך שווי של 100 שקל, לא 100 שקל מסוימים. יש לי את זה רשובי של 100 שקל. ואת זה, זה החוב, כן, שאתה חייב לי. אבל תראו, זה לא כל כך פשוט. אולי אני... לפני שאני אומר למה זה לא כל כך פשוט. אז למה מקדש במיל ולא מקודשת? כי בעצם לא נתתי לאישה שום דבר, הדברים היו שלה. המאות שנתתי להם שלה, אז במה קידשתי אותה? מה זאת אומרת? קידשתי אותה בחוב. היה שווי 100 שקל שהיא חייבת לי, וויתרתי על זה. זה לא נקרא נתינה מוחשית, לא נתת לה משהו קונקרטי. וכך תופסים בדרך כלל שיש איזשהו דין בקידושים, וגם בקניינים, כי גם בקניינים אי אפשר במלווה לקנות, הוא הדין למקח, כמו בקידושים, בגלל שבשביל לעשות פעולה קניינית, אתה צריך לתת נתינה מוחשית. ואת הכסף שנתת מראש, שהוא היה נתינה מוחשית, זה כבר שלה. ואת החוב, זאת לא נתינה מוחשית. ככה מבינים בדרך כלל. אבל נדמה לי שזאת לא הבנה נכונה. אני רוצה לטעון, בעקבות הניתוח שעשיתי קודם, שהמעות שאותן קיבלת, הופכות להיות לגמרי שלך, ואין לי אצלך שום דבר. גם לא שווי של 100 שקל. אין לי אצלך כלום. עוד חודש תצטרך לשלם לי 100 שקל. בדרך מה שיש זה פיקציה של חוב. אתה חייב לי 100 שקל, בעוד חודש זה יתממש באופן שאתה תהיה חייב לתת לי 100 שקל קונקרטי. אבל זה לא נכון להגדיר שיש לי אצלך שווי מופשט של 100 שקל. ואז הרבה יותר ברור למה אי אפשר לקדש במלווה. כי בעצם מה זה נקרא לקדש במלווה? מה אני נותן לה? אין אצלה שום דבר שהוא שלי שעכשיו נתתי לה אותו. לכל היותר אפשר להגיד, מחלתי לה על החובה שתהיה לה עוד חודש לשלם לי, לתת לי מתנה 100 שקל בחזרה. זה לא נקרא לתת. זה נקרא למחול על, 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 על משהו שבעתיד היא הייתה צריכה לתת. זה לא שהיא קיבלה ממני משהו, אלא מנעתי ממנה הפסד. בז'רגון ההלכתי זה נקרא מבריח ארי. אני בעצם הברחתי ממנה ארי. תחשבו על מצב שבו, נגיד שבא אריה לטרוף את הטלה שלך, ואני נלחמתי נגד האריה והצלתי לך את הטלה. האם נתתי לך משהו? הטלה היה שלך ונשאר שלך, לא נתתי לך כלום. מנעתי ממך הפסד. לא נתתי לך תוספת כלשהי שלא הייתה לך קודם. מנעתי ממך הפסד פוטנציאלי. זה נקרא מבריח ארי. הטענה היא שמקדש במלווה הלוואה, כשאני רוצה להגיד לה, אוקיי, אז בעוד חודש לא תצטרכי לתת לי 100 שקל. זה לא נקרא שנתתי למשהו. הברחתי ממנה את האריה שהיה לוקח ממנה 100 שקל עוד חודש. זה לא נקרא לתת, זה נקרא למנוע הפסד. כי ההנחה, ואז מה ההסתכלות? שההנחה היא שכרגע כל הכסף הזה הוא שלה ואין לי אצלה שום דבר. בעוד חודש יבוא אריה ויתרוף לה 100 שקל. היא תצטרך לתת לי משלה מתנה 100 שקל. ואת זה מנעתי, הצלתי אותה מהאריה העתידי הזה. אוקיי? זה לא נקרא לתת. לכן אי אפשר לקדש כך, ואי אפשר לקנות כך, בקניין כסף. כי היא לא קיבלה כלום. אני אביא דוגמה, הגמרא בנדרים למשל אומרת, שמי שמודר הנאה מחברו, יכול לפרוע את חובו. ואת נגיד שליוסי, הוא מודר הנאה ממני, אסור לו ליהנות ממני. בסדר? אני הדרתי את יוסי מהנאה מנכסיי. אסור לו ליהנות מהנכסים שלי. עכשיו, אני יודע שיוסי חייב כסף לאברהם. אני הולך לאברהם ומשלם לו את החוב של יוסי. האם מותר לי לעשות את זה? הרי אסור לו ליהנות מהממון שלי. הגמרא אומרת שמותר. כך גם נפסק להלכה. מותר. מה ההסבר? הגמרא מסבירה בנדרים. למד וב נדמה לי. הגמרא מסבירה כי הוא מבריח ארי. מה זאת אומרת מבריח ארי? אני בעצם לא נתתי ליוסי שום דבר. אני סילקתי ממנו הפסד פוטנציאלי שהיה צפוי לקרות לו עוד חודש. עוד חודש אברהם היה בא ולוקח מנו 100 שקל. אבל הוא היה לוקח מנו 100 שקל שעכשיו הם לגמרי של יוסי, לא של אברהם. ולכן למעשה היה לי יוסי 100 שקל ונשאר לו 100 שקל. כשאני פרעתי את החוב שלו לאברהם, מה שבעצם עשיתי, זה מנעתי ממנו את ההפסד הפוטנציאלי שהוא היה צריך להפסיד 100 שקל. זה לא נקרא שנתתי לו כלום. אין אצלו 100 שקל שהוא קיבל ממני. רק מנעתי ממנו הפסד אפשרי של 100 שקל. זה לא נקרא ליהנות, את זה מותר גם במודר הנאה. אני חושב שזאת ראיה נהדרת לתפיסה הזאת של הלוואה. כי זה אומר שכשאני אומר שאתה חייב לי כסף, אין פירושו שיש אצלך שווי 100 שקל ששייך לי. כי אז אני נתתי לך כסף, הוא היה שייך לי, ועכשיו העברתי אותו אליך. זה לא מבריח ארי, נתתי לך שווי. אבל אם זה לא ככה, אני טוען, לא, מה פתאום, אין לי אצלך שום דבר. רק יש עוד חודש שיתעורר, תתעורר מצווה עליך לתת לי 100 שקל. את המצווה הזאת ניטרלתי. אז מנעתי ממך הפסד, לא נתתי לך כסף. מניעת הפסד זה לא נתינה שיכולה לקדש אישה. זה שמנעתי מאישה הפסד, זה לא נקרא לקדש, בשביל לקדש אותה צריך לתת לה משהו, לא למנוע ממנה הפסדים. לכן בחוב אי אפשר לקדש. בגלל שכשאני מוכל לה את החוב, לא נתתי לה שום דבר. רק מנעתי ממנה את ההפסד בעקבות המצווה העתידית שהייתה צפויה להיות עליה שהיא תיתן לי 100 שקל. ואז אנחנו מגיעים בעצם להגדרה מאוד מעניינת של, של המושג הלוואה. בעצם החוב הזה שנוצר כנגד, כנגד הכסף, הוא אפילו לא מה שאנשים חושבים ברובד המשפטי כשווי 100 שקל שלי שנמצא אצלך. לא 100 שקל קונקרטיים, אלא שווי 100 שקל. לא. אלא זה מין פוטנציאל של מצווה עתידית לתת לי 100 שקל. הפוטנציאל שיוליד בעוד חודש מצווה עליך לתת לי מתנה 100 שקל. זה מה שנקרא חוב. ולכן, אם אני מוכן לך את החוב, זה רק מבריא אחרי, זה מניעת הפסד. זה לא לתת לך שום דבר. אם היה לך אצלי שווי 100 שקל ואני מחלתי לך, אז השווי הזה היה שלי והפך להיות שלך. נתתי לך משהו. אבל מחילת הלוואה זה לא לתת שום דבר. אתם לכם אולי, זה מה שהתחלתי להגיד קודם, למה התפיסה הרגילה של הלוואה היא תפיסה בעייתית? כי נגיד שיש לך 1,000 שקל ולווית ממני, אתה חייב לי 100 שקל, לווית ממני 100 שקל, יש לך 1,000 שקל. עכשיו אתה הולך, נותן 1,000 שקל מתנה לפלוני. ולא נשאר לך כלום בשביל להחזיר לי את הכסף. האם מותר לך? מותר לך לתת לו 1,000 שקל? התשובה היא כן. אין פה שום דבר שהוא שלי. גם לא 100 שקל לא מוגדרים בתוך ה-1,000. היה מקום להגיד שזה כמו תהליך של ברירה. כן? איזה 100 שקל מסוימים מתוך ה-1,000 הם שלי, בלי להגדיר איזה 100 שקל. אם זאת הייתה ההגדרה, אז היה מותר לך לתת 100 ועוד 100 ועוד 100 עד 900, אבל בסוף ה-100 האחרונים שנשארים אצלך, אותם היה אסור לך כבר לתת, כי הם שייכים לי. אבל הטענה היא שהלכתית מותר לך לתת מתנה את כל ה-1,000 שקל. זה אומר שאין לי אצלך 100 שקל, אפילו 100 שקל לא מוגדרים, אין לי אצלך. אז מה זה חוב? חוב זה פוטנציאל שיצמיח מצווה עליך לתת לי מתנה בחזרה. בעוד חודש. טוב, אנחנו נעצור כאן, אני אמשיך קצת בפעם הבאה, אמרתי את הדמות נושא ההלוואה, ואחרי זה נדון במה זה כסף, קניין כסף, חליפין, כל ה... פשוט להבין את, את היסודות, מה זה עסקאות, מה זה חושב משפט, הגדרות מושגיות של, של המושגים היסודיים. אוקיי.
תודה רבה.
מישהו רוצה להעיר או לשאול, אז אפשר.
קשה מאוד.
מה?
קשה מאוד.
אתה שומע.
זה קשה מאוד.
אה.
זה ממש קשה.
טוב.
כל
המערך
הזה, יפה.
אוקיי, אז כל טוב, להתראות, שבת שלום.
שבת שלום.